נגיע אל האישית אחרת, טוב? אוקיי. יש תלמיד אחד שככה בווידוי אישי בא ואומר לי, תשמע, כל הכבוד כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. יש בחור אחד, מחולה מכבוד הרב, מחולה מכולם, מחולה מכבוד התורה, שאותו אני שונא. מה זה שונא? לא רק שנאה חיצונית, כל הלב, אני שונא אותו, לא יכול לסבול אותו. אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא, אותו בעולם לא הייתי בורא. לא, אני לא מבין. עכשיו, לא רק שאני שונא אותו, אני יודע. מה זה יודע? יודע בוודאות גמורה. שהבחור הזה, שאותו אני שונא, הוא כל היום רק חושב איך להרע לי. הוא כל היום, אני בטוח בזה, ברור לי. עוד לפני שהוא חושב איך יהיה לו טוב, הוא חושב איך יהיה לי מעצבן ורע בעולם. זה לא שנאת חינם. חז"ל אמרו ששנאת חינם חרב הבית. זה לא המקרה. פה זה שנאה עם הצדקה. זה לא חינם. כל מה שהוא חושב זה איך יהיה לי רע. זה יהיה מחשבתו כל היום. עד כאן התיאור שתיאר אותו תלמיד. אולי יש כמה מפה שמזדהים איתו, אולי כמה שלא מזדהים איתו. אני רוצה בהמשך הפסקה לנתח את האמירה הזאת של התלמיד. אני לא רוצה כרגע לפתור את הבעיה שלו, אולי גם נראה איזשהו כיוונים אמיתיים של פתרון הבעיה, אבל קודם כל ניקח את האמירה הזאת ונראה מאיפה היא באמת מגיעה, ואז אולי גם נראה איך פותרים אותה בצורה אמיתית. באופן כללי, אנחנו כרגע לומדים מוסר אביך. אני רואה שכולם יש ספרים, יש מישהו שאין לו ספר? אני רואה שפה הרבנו נוטף ידאג לספרים לכולם, אז זה בסדר. יש לי פה שתי ספרים, אני לנוחיותי פתחתי שתיים, אבל אתם רוצים אחד, אני יכול... חסר לך ספר? עכשיו, מוסר אביך, אנחנו בעצם עסוקים כרגע בכל תורת העירה, כל תורת המוסר, לפי דרכו של הרב קוק. בעצם, היו הרבה שיטות. שיטות של עבודה מוסרית, שהיו נהוגות בעולם. שיטות של דרכי המוסר, דרכי החסידות, דרך כפייה עצמית, דרך דמיונות. היו כל מיני שיטות רק במאות שנה האחרונים, ולא לדבר אחורה, שהיו כל מיני שיטות משיטות משיטות שונות. אני חושב שהשיטה של הרב קוק זה כפול. צד אחד זה חידוש עולמי. זאת אומרת, זה משהו חדש שמתאים בדיוק לדורנו. ומצד שני, ודאי שזה אני כאן חדש מלא ישן, זאת אומרת, זה הכל נשמח, וזה לא שהוא המציא תורה חדשה, אלא הוא פשוט הביא לכלל שיטת עבודה, איזשהו כיוון בתורה שפשוט עכשיו מתאים לדור הזה שצומח פה בארץ ישראל בזמן התקומה. עכשיו ידוע שעד העשור האחרון מתורת הרב הביאו ביותר את כל הדברים שקשורים ללאומיות, למדינה, לכל מיני יישוב הארץ, כל מיני מצוות חשובות מאוד. בעשור האחרון, אני חושב שכבר יש איזושהי כמיהה לעוד משהו. זאת אומרת, תורת הכלל של הרב, שבאה עד היום די ביטוי בכל מיני סיסמאות, אני אקרא לזה בלשון הנוער של עמנו, היום הנוער מסתכל ואומר, מה זה? הכל סיסמאות. שוב ארץ, אז איפה אני בפנים? איך אני מתחבר? עכשיו, אני לא בא להצדיק את ה... זה שמי שאומר, אני לא מתחבר, אז אני לא שם. רק בא להגיד שאני בא לנתח את המצב. יש כזה מצב, שמעתם את המרזת ברחוב פעם? איך אני מתחבר, איך זה נוגע עד אליי? כל הנושא של עבודת הפרט, קצת הוזנח. אולי בצדק, בכמה עשורים הראשונים לקום המדינה, החידוש הגדול, שפתאום, כמצווה, יש לנו להקים מדינה, כמצווה, יש לנו לחרוש בשדה. יבוא הרב חנן פורת, איך סיפרו לי, ולפני שהוא מתחיל לחרוש, אומר לשם ייחוד קודש הבריחו שכנתה, ומתחיל לחרוש בשדה עם הטרקטור. זה באמת גידויים נוראים וחדשים שהיו צריכים ככה להכיל אותם בכמה 4-5 עשורים ראשונים במדינה. ועכשיו פתאום יש נהירה לעבודת הפרט. איפה אני עומד מול השם? ויחד עם הנהירה לעבודת הפרט, יש גם הרבה נהירה וכל מיני תורות שעבודת הפרט ישנות, כל מיני תורות חסידות, תורות של תורות מוסר למיניהם, שאנשים קוראים, נהנים ומתבשמים ומגלים בזה דרך לעבודת הפרט. אני חושב שהנה הגיע הזמן שגם תצא לאור הדרך העצומה והחדשה של הרב קוק בעבודה המוסרית, בעבודת העירה. אז מי שהיה איתנו כדי לדעת באמת עד איפה, זאת אומרת, הרב קוק זה בעצם זרק מכל פינה. העובדה שהרב קוק לא רק דיבר באיזשהו סיסמאות, אלא שהוא באמת, באמת, באמת היה שם. יש אחד ביטוי שהוא התבטא, דיברנו אותו, דיברנו פה בשיעורים, שהוא אמר, עד שאתם מסתכלים על החוכמה, מתפעלים מהחוכמה, יש אנשים שאומרו, איזה חוכמה אדירה בגמרא, בהלכה, בכל מחמני התורה, או בקץ, הוא אמר שעיקר עניינו היה בגילוי הקץ, בחוכמת הקץ, כמה הוא הבין בנושא הגאולה. הוא אומר, תסתכלו על יראת השמיים שלי. יש לי סוג מיוחד של יראת שמיים שכדאי מאוד ללמוד. זה יראת שמיים, דרך אגב, הוא לא חושב שעדיין יש לו אותה. מי שקורא את ספר חדריו שהוציאו זה, לא יודע, היה לי את הספר חדריו הקטן, עכשיו זה עשה מהדורה מוגדלת, אני לא ראיתי עדיין, לא קראתי אותה לגמרי. כבר בספר הקטן הזה, אתה רואה ככה את הכמיהה. איזה כמיהה פנימית, איזה השתוקקות. לא רואה שהוא מדבר באיזושהי סיסמה. בשירים, בכמיהות שהוא מתאר שם בתוך היומן שלו, שהוצא בחדריו, אתה רואה שהוא באמת היה שם, שהוא הגיע לנקודה שזה לא איזה סיסמה, אלא הוא בעצמו, שם, לגמרי, בכמיה ומצטער ומרגיש את הרצון העז, ומרגיש שיש דברים שממעטים את הרצון. בגדול בגדול, שיטה באמת, מי ששחה איתנו בכל הפסקאות עד עכשיו, ראה שאנחנו לא בענייני קטישה. אל תקטוש את עצמך. תאמין בעצמך, תאמין בכוחות שלך. ואין דבר כזה שנקרא מידה רעה. אלא יש מידה שהיא לא מכוונת. אנחנו צריכים להעלות את כל המידות, וגדול לכוון את כל המידות חזרה אל השם. אז זה ראינו מההתחלה, מהקדמה, איך השיטה של הרב קוק מדברת על הכוונת המידות, איך אני בעצם יכול לפעול לא רק שאני מבין דברים, אלא בסופו של דבר שאני גם יודע אותם. הדעת זה שלב שבו הדברים הם לא רק מובנים אצלי, אלא הם גם מופנמים אצלי. זה מופנם אצלי עד הסוף. אמרנו שאדם הולך ביער וקופץ עליו זאב. לא צריך להגיד ללב, לב, תשמע. הזאב זה דבר מאוד מסוכן. כדאי לך להתחיל לפעום מהר. זה עובד ככה? לא עובד ככה, נכון? איך זה עובד? איך שקופץ עליך הזאב, הלב מתחיל לפעום. למה? אתה לא רק מבין שהזאב הוא מסוכן, אלא אתה גם יודע. זה מופנם אצלך. הידע לפי הרב הוק הוא זה שמכוון את הדעת. הדעת היא זאת שמכוונת את המידות. הלב הוא מתרגש לפי מה שאתה יודע. אם הידיעה שלך היא כוסבית, אתה תתרגש מדברים שקריים, שטותיים. וככל שהידע שלך הוא ידע יותר אמיתי, לא רק מבין אמת, אלא גם אתה יודע אמת, אז אתה מתחיל להתכוון. עכשיו, למה אתה מתכוון? לכן גם ראינו שהרב קוק הוא לא מסתפק בעבודה שהיא עבודה חיצונית. זאת אומרת, אני הרגשתי שיש לי מידה רעה, אז עכשיו אני אכנס לבית המרקחת ויבקש מסמרים כדי להשפיל את עצמי. זה לא מספיק לו. זאת אומרת, זה לא יספיק אם כל עוד הידע שלך, הדעת שלך לכיוון מסוים, את כל הרגשות שלך הולכים על פי הדעת, זה לא יתחיל, זאת אומרת, תתחיל לעשות פעולות חיצוניות, הוא לא נגד זה לגמרי, אבל זה לא דרך, זה לא השיטה באמת לעלות מידות. השיטה באמת לעלות מידות שאותו מצב שגורם להם להיות מכוונים לפה, הידע כולו, הדבר שבאמת מכוון את המידות, הוא זה שישתנה. ולכן מה שהוא אומר, אתה חייב לעבוד על הדבר הכי פנימי. ועוד דבר שראינו, שאומנם באמת אנחנו אמורים לשנות את המידות מרגע הלידה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אומרים חז"ל, משעה שננער מבטן אמו, ממין אמו. אז מרגע הלידה אנחנו כבר מתבלגנים לגמרי והכל מכוון לנו לא נכון. אז לכאורה אנחנו הופכים את המידות מרגע הלידה והולכים ומכוונים אותם, אבל בעצם כשאנחנו מכוונים אותם אנחנו חוזרים אל מי? אל מה? אל עצמנו האמיתי. אל אותה נשמה עוד לפני שהיא ננערה מבטן אמו והתבלבלה לגמרי. הנשמה בשמיים, כל העוצמה שלה, כל האהבה שלה, כל היראה שלה, הייתה מוכוונת אל השם יתברך. באיזה רמה של עוצמה? רמות אין קץ, רזמות של נשמה, בלי שום הגבלה, לנשמות אין הגבלות. לדבר הזה אנחנו צריכים עכשיו להגיע חזרה. מי שהיית לנו בסיפורים הראשונים, סיפרנו סיפורים על גדולי ישראל, על איזה עוצמה של יראה, איזה עוצמה של שמחה, איזה עוצמה של אהבה הייתה להם. כל עוצמה של רגש אפשר להגיע אליה מאיזשהו ציור בתוך העולם הזה, בעבודה נכונה אפשר להגיע למלוא העוצמה כל הזמן מול השם. ככל שנתנתק מהשקרים שמשדר לנו העולם, ונתחיל לדעת בידע אמיתי, את מקומנו האמיתי, כמה השם אוהב אותנו, כמה הוא בורא אותנו כל רגע מחדש, כמה כל שנייה של כל אחד ואחד מאיתנו משמעותית לו, כאילו שאנחנו היחידים עלי אדמות. השנייה הזאת, מה שאנחנו עושים כרגע, מה אתה עושה כרגע? מקשיב לשיעור תורה. אתה מקיים את יהודך בעולם. אתה צריך לדעת שאתה צריך עכשיו לסמוח עד הגג. הנה, בשנייה אתה ישן ברא אותי, ואני עכשיו מקשיב לשיעור תורה. ולמען מי אתה עושה את זה? רק למענך? אלא למען מי? כלל עם ישראל. אז אתה מושך עכשיו אור גדול על כל ישראל. תראו מה זה. כולם תגידו תודה לירי שמושך אור על כל עם ישראל. משהו מדהים. כל שנייה ושנייה אנחנו נבראים חדש. העולם מסתיר את זה מאיתנו. ככל שאנחנו לא רק מבינים את זה, אלא אנחנו עובדים, עושים עבודה. עבודת הפנמה, ויודעים את זה, אז אנחנו יכולים להגיע לאותם דרגה אמיתית של צדיקים, שבאמת היו במלוא העוצמה הרגשית כל הזמן לפני השם. כן? הפתיחה שלנו, של המעין הקדמה, הייתה נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בחובות הלב. דיברנו על זה שיש דבר שנקרא חובות הלב. מה זה חובות הלב? מי יכול להזכיר לי? מה עם חובות הלב? חובות הלב, מה יש לזה? אף אחד לא היה איתנו בחובות הלב. חובות הלב. איזה מצוות יש על הלב?
הרב,
צריך לשאול
את מי
שהיה
בשיעור.
לא, זה לא השיעור, זה היה שיעור פתיחה לפני שנה. חובות הלב, מי היה איתנו בשיעור הזה? אף אחד לא היה איתנו עם הנוכחים כאן. נחזור, חובות הלב, מה זה חובות הלב? יש מצוות שמצווה התורה על הלב. מי יכול לשחזר לי? ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. יפה. עוד חוץ מאהבה מה יש? שמחה וטוב לבב. תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. סימן שעבדת השם צריכה להיות בשמחה, לפחות לפי חלק מפשטני הפרשנים. כן. עוד מה חוץ מאהבה ושמחה?
לא
תשנא את אחיך בלבביך. יפה, לא תשנא. אוקיי, מה עוד? איזה עוד מצווה? דיברנו עליה קצת בחצי זה. אהבה, שמחה, לא תשנא, מה עוד? עירה. עירה, איך כתוב? כן, והראית את השם אלוקיך, נכון? כתוב, איש, אביו ואמו, תיראו. אז יש גם, אוקיי, אז המצווה מצווה על, התורה מצווה על הרגש. ראינו שהציווי על הרגש הוא לא ציווי ישיר, ולא כמו הציווי, נניח תפילין, אז אני עכשיו מתאמץ, מניח תפילין. ציווי לקום בבוקר, אז אני צריך להתאמץ, ואני קם בבוקר. הציווי על הרגש לא עובד במאמץ. לא שאני עכשיו מתאמץ, אז עכשיו אני עובד את השם. יש לי, כמו שאמרנו, התחלנו, יש איזה אחד שאני שונא אותו, אני מתאמץ, עכשיו אני אוהב אותו. זה עובד? זה לא עובד, אתה לא יכול, זה לא, בענייני רגש, זה לא פעולה ישירה. יש עד כדי כך, יש כאלה שושבים שאלה, איך התורה יכולה לצוות על הרגש? אלא מה? רגש זה עניין של עבודה. אתה יכול להשפיע על הרגש, לכן גם יש לך מצוות על הרגש, כי זה כן בתחום השפעתך, אבל לא בתחום השפעתך הישירה, אלא בתחום השפעתך עקיפה. אתה צריך פה לעשות מסלול שלם של עבודה, שהרב קופו קורא לעשות אותה. קח את כל התובנות שלך, תכתוב אותן בספר, כדי שלא יהיה לך שום סתירה מתוך העולם. כל הסתירות תטפל בהן, לאט לאט את הספר הזה, אתה תראה שאתה מצליח לא רק להבין את הדברים, אלא הסידור של כל התובנות הוא גם ישתקע, יהיה מופנם אצלך. אחד מהדברים שמפריעים להבנה של משהו שאמרו לי חז"ל, מה מפריע לי להפנים את דברי חז"ל? ידע הפוך. העולם הזה כל הזמן, הוא נקרא עולם, כי מה הוא? הוא מעלים את האמת. אם חז"ל אמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא אני מה. זאת אומרת, אפילו כחוט השערה אתה לא יכול לקחת מה ששייך לחברך. הדבר הזה אתה באמת, מה הבעיה? אוקיי, את המשפט אתה מבין? מילולית הבנת את המשפט, אוקיי? אני מכיר אחד שהבין את המשפט, והיה לו חנות למוצרי חשמל, איך שחברו פתח מולו חנות למוצרי חשמל כמוהו, הוא הלך וכינה בו וכעס עליו. מה קרה? הוא הבין את המשפט, אין אדם נוגע במחל לחברו כמלוא הנימה, אל תדאג. לא, הוא גונב את כל הלקוחות. מה קרה?
הוא באמת גונב
לו את הלקוחות. טוב, באמת גונב את
הלקוחות.
זה אם הוא כבר צריך להפנים. אוקיי, בואו, באמת יש איסור. זאת אומרת, סתם ככה, ברוב הזה יש איסור לפתוח זה, תלוי מתי, לא נכנס לכל ההלכות. בואו נגיד שזה היה מותר באותו בתנאי ההלכה, אבל הוא, את העצבים שלו היה לו קשה לו להשתלט, כי הוא הרגיש שהוא גונב לו לקוחות. בסוף הסתבר שבגלל שכבר זה נהיה מול של מוצרי חשמל, אז באו פי שמונה לקוחות לשם, והוא מה זה, שניהם יביחו בגדול. יכול להיות שזה מה שהסתבר בסוף. אבל הוא בהתחלה כעס מאוד. הכעס מאוד הזה מגיע לו מתוך השדו של העולם הזה. העולם הזה משדר לו, אדם לאדם זאב. כל אחד דואג רק לעצמו. כן? אז אתה עכשיו חייב להגן לעצמך, לקוס, לקנות. אם הוא היה מצליח להפנים את אמרת חז"ל, אז כבר לא היה כועס. מה יעזור לו להפנים? ככל שהוא יבין את כל התובנות ויסדר את הספר הזה של עצמו, שהרב קוק קורא לסדר את הספר הזה, אז באמת הוא יכול לא רק להישאר במצב שהוא מבין דברים, אלא במצב שהוא מצליח להפנים אותם. ברגע שתפנמת אותם, אז אתה כבר יודע. ברגע שאתה יודע, זה מכוון את הדעת, ואתה מכוון את הרגש, והרגש שלך מוכוון. אז אנחנו בעצם, יש לנו מצוות, מצוות על הרגש, המצווה היא להגיע כנראה לעוצמות מאוד גבוהות של רגש, שהרב קוק מתחיל את המשפט. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה ב... אתם רוצים להסתכל בפנים, תראו את זה, ואני מכיר פשוט את הפסקה הראשונה של מעין הקדמה. אי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו ולימוד. אז זה שיטת הרב קוק. יש מצוות, מצוות על הלב. לא מספיק לי המצוות, זאת אומרת, יש גם מצוות מעשיות. מצווה להניח תפילין. שמעתי פעם איזה אחד אומר, אני מניח תפילין, אז שואל אותו השני, חזר בתשובה, תגיד לי, איך אתה מתרגש בזמן הנחת התפילין? אומר, לא מתרגש, אני כבר רגיל מהבר מצווה. אומר לו, בבר מצווה התרגשת? אולי מהמעמד, לא זוכר. לא מהמצווה, מעצם אתה עכשיו מצטוות עם האלוקים, אתה עכשיו מקיים את רצון השם, אתה לא מרגיש, אתה לא התרגשת? אז הוא אומר לו, תשמע, לא ראיתי, אני קיימתי מצווה, לא התרגשתי מהמצווה. אז הוא קיים את המצווה של הנחת תפילין, אבל לא קיים את מצוות אהבת השם, תחת אשר לא עבד את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבה. יש פה עוד שלושה מצוות לפחות, אהבה, עירה, שמחה, שצריכות להתקיים במקביל כל היום כולו, ולהתגבר בזמן שאתה מודע זה שאתה עושה מצווה. שאסור לוותר עליהם. גם כנראה שהדברים האלה אמורים להיות בעוצמה גבוהה. וזה מה שהרב קוק בתחילת מוסר אביך, הוא קורא להתחיל, להיות מודע שזה צריכים להגיע לשם. אוקיי. אנחנו פה עכשיו נמצאים בפסקה ו'. פסקה נקראת עירת שמיים ועירת חטא. עירת שמיים ועירת חטא, אני קורא בפנים. כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה, המושפעים ממנו יתברך, וחתומה בחותמו האמת. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה, ושכלו מסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. אז ראינו פה קודם כל, מכניס אותנו למושכל, שאותו מעשה קטן שאדם עושה בעולם הזה, מה כבר עשיתי? מה כבר עשיתי? אבל משום מה, הקדוש ברוך הוא בחר, שכל מעשה קטן של אדם, הוא נטע בו נפש קדושה מאוד, והיא קשורה לנשמה קדושה מאוד, והיא קשורה בכלל לנשמה שלפני בריאת העולם, וכל סדרי עולם, כל חוקי הטבע שמושפעים במלאכים, שמושפעים עולמות יותר עליונים, הכל, 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 הכל קשור בתזוזה הקטנה, בכמעט השפתיים הקטנה שעושה האדם. שום דבר פה זה לא איזה מה עשיתי פה משהו קטן? אני קוף קטן, בלי פרווה, בלי זנב, עם קצת יותר שכל שעשה איזה משהו. לא. אתה נשמה אדירה שהייתה פה לפני בריאת העולם, שבעקבותיה נברא כל העולם, שבעקבותיה נבראו כל סדרי העולם, שבעקבותיה בכלל נבראה התורה וכל סדריה. וכל דבר קטן שאתה עושה, ככל שאתה מזדקח מוסרית, כל מעשה קטן שאתה עושה, הדבר הזה הוא משפיע על כל העולמות כולם. כל העולמות כולם מושפעים ממך. ודיברנו על זה קצת בשיעורים הקודמים. ואז שאתה עושה מעשה טוב, שתי דברים קורים. גם המעשה הטוב שעשית, הדבר הזה משפיע על כל העולם. וגם השכל שלך, שהסכים עם המעשה הטוב, בעצם נמצא שהוא מתאים לשכל של הבורא שציווה. ואז באמת אתה ממשיך איזשהו מהלך שלם. דיברנו בשיעורים הקודמים על זה שיש דת האב ודת הבן. כן, יש לי מצב שבו הבן הולך לצאת את הכביש, כביש סוען מאוד, הבן רץ לכביש, אבא תופס אותו, מי? תפסיק מאוד, תופס אותו לפני זה, ואומר לו, השתגעת, אם אתה ככה, אתה תעבור את הכביש, אתה תקבל ממני עונש. אז בהתחלה הבן נרתע מלעבור כביש סוען, למה? כי הוא יודע שהוא יקבל מאבא עונש. עונש. בסלב הזה, דעת הבן ודעת האב שונות. האב לא רוצה שהבן יעבור את הכביש, כי הוא יודע שזה מסוכן לבן, לעבור את הכביש. הבן לא רוצה לעבור את הכביש, למה? כי הוא יודע ש...
קבל
עונש. כשהבן גדל, לאט לאט, הולך תהליך של השוויה, שדעת הבן ודעת האב נהיים...
קרובים.
שווים. קרובים, שווים. כשהבן מבין, בעצם הכביש זה מסוכן, לכן אני לא רוצה לעבור את הכביש. כן? אני בעצם מסכים לחלוטין עם דעת אבי, אני לא עושה את זה כי אני אקבל עונש מאבא, אלא אני רוצה את אותו רצון, אבא שלי לא רוצה שאני אדרס בכביש, וגם אני לא רוצה להידרס בכביש. מסכים עם דעת אבא לחלוטין. דיברנו בפסקאות הקודמות, על זה שאנחנו פה צריכים לעשות חשבון שלם. איך אני מצליח להמליך את השם לא רק על האיברים שלי, אלא גם על הלב שלי. להיות שם באמת. זאת אומרת, להמליך את השם על האיברים, זה לא פשוט, אבל אפשרי. אני עושה עם האיברים כל מה שהשם אמר לי לעשות. אבל אנחנו רוצים שבמסיבת ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, ישתתף איתנו גם הלב. גם הלב! אני רוצה להגיע למצב כזה שהלב לא אומר לי, אוף, אני הייתי רוצה משהו אחר. אבל השם אמר, אוקיי, אז אני עושה. אני רוצה להגיע למצב שבו, נכון, למרות שגם כשאני לא מגיע, אז אני באמת עושה וממליך את האיברים בכל מקרה, אבל אני רוצה להגיע למצב אמיתי שבו אני ממליך את הלב, שבו אני עשיתי עבודת התבוננות, זה מה שראינו בפסקה של סור מרע בינה, איך עשיתי עבודת התבוננות שלמה, ששם אני בעצם מוצא את האפשרות שלי להזדהות לחלוטין עם רצון השם. ואני מרגיש שהלב שלי כבר מושך אותי לעבודת השם. לכל מה שהשם רוצה. אז שאדם עושה בעצם מצווה, כשהלב שלו מסכים לזה, אז בעצם הוא ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, ליהנות ממאור פניו יתברך. ונמצא שלם הוא בעצמו, וראוי ממנה להיות ניזון מזיו האור כללי, כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. ואם קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת, הפך החוכמה העליונה השלמה, שהיא תכלית הטוב, והכרח להגיע עד יום. כי הוא המקום האמיתי מקומו של עולם. נמצא שנתקלקל בעצמו, שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. ויותר מזה שנתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו האור העליון, כי עבד טעמו, וגם יהיו לו למורת רוח מאוד, כי כל דבר מצטער באיפה. אז בואו, יש פה כמה עניינים. אז ראינו קודם כל, כשאדם באמת עושה מצווה, והוא מתאים, מתאים את עצמו לרצון השם, אז קוראים שתי דברים. תיארנו את זה בהתחלה, ניסיתי לתאר את זה בתור מצב שיש איזו שפופרת גדולה, אז גדולה, שהולכת ויורדת ומתפרטת לאצבעות, ויש בתוך הנוזל. ויש נגיד נוזל שהולך כיוון ימין, כל הנוזל זה שמאל, ימין. מסתובב בכיוון השעון, כל הנוזל מסתובב ימינה, 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 כל פניותיך היו לימין, מלמעלה עד למטה, הכל ימינה. יש מצב שפתאום למטה מתחיל להסתובב ההפך. ברגע שלמטה הנוזל מתחיל להסתובב בהפך, אז בעצם יש בעיה של באיזשהו מקום יש נתק בין השופרות שם למטה, הקצה של השופרת, לבין השופרת הכללית שם למעלה. אתם איתי בציור? כן, שופרת אחת, נגיד, קרו, זה שופרת גדולה מזכוכית, שהולכת ומתפרטת לאצבעות, 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 ובעיקרון, מצב הכי אופטימלי שכל הנוזל זז באותו כיוון. מתחיל מלמעלה, מרצון השם להיטיב, השם באמת רוצה להיטיב, ורצון השם להיטיב מחולל את כל העולם, והרצון הזה הולך וזורם, ואני מגלה שגם בשורש רצוני, זה הרצון שלי להיטיב להשם, למלא את רצונו. הוא רוצה להיטיב, אז אני אומר, אוקיי, השם, גם אני רוצה להיטיב לך, ואתה אמרת שאתה לא נותן, אתה לא מקבל, הנה, אז אני עכשיו עושה מאמצים לבקש ממך את הטובה. ולמה אני מבקש ממך את הטובה? סיבה אחת, למה אני מבקש את הטובה? כי אני רוצה למלא את רצונך להיטיב, אז גם אני בעצם לבוש בפנים, מה לבוש בי? מה בתוך הלבוש שלי, שאני בא לבקש שפע, מה בעצם נמצא בתוכי? הרצון, השם להיטיב, אני גם רוצה להיטיב לי, אני רוצה להיטיב לו, הכל הכל זה רק רצון להיטיב. עכשיו, יכול להיות שאדם יהיה מודע רק לרצון שלו לקבל. שורש כל החטא, לרצון האגואיסטי לקבל. לקבל מה? לעצמי. ברגע שאני רק רוצה לקבל לעצמי, אני עכשיו בדיוק מתחיל להסתובב הפוך. מי שהיה איתנו בשיעורים קודמים, אז דיברנו על איך התהליך הזה לאט לאט קורה, איך המצב הראשוני שלפני בריאת העולם, שאנחנו בעצם נשמה, שאנחנו יודעים את כל האמת, רואים את רצון השם להיטיב, רואים את האהבה שלנו אדירה להשם, רואים שכל שורש רצוננו זה רק למלא את רצון השם להיטיב, אלא מה השם רצה שהטובה תגיע אלינו בזכות ולא בחסד, ולכן אמר לנו בוא תיכנסו למקום מה? ניסיון. איפה היה מקום הניסיון? הראשוני, איפה זה היה? גן עדן. מה הניסיון בגן עדן?
צדה.
צדה זה כבר... למה גן עדן זה בכלל נחשב נשא של ניסיון? זה הניסיון, אתה צודק. למה גן עדן זה בכלל מקום של ניסיון? אדם פותח את העיניים בגן עדן, מה הוא רואה? עצים. במצב שלפני גן עדן אדם פותח את העיניים, מה הוא רואה? רואה את השם. לא יראיני אדם וחי, נכון? הנשמה, היא פותחת את העיניים, מה היא רואה? הנה, יש את השם, הוא מקור כל השפע, הוא מקור כל הטוב, כל הרצון זה רק להיטיב. גם מה שאני רוצה לקבל את הטובה, מאיפה זה מגיע לי? מאיפה זה מגיע לי? מקור רצון השם להיטיב זה המקור הכל. מה שלי יש גם רצון לקבל את הטובה, זה גם כן אני רוצה בעצם למלא את רצונו. זה השור שלה, זה מחול, מה שמחולל לי את הרצון, זה הרצון השם להיטיב. הוא מחולל את השפע הטובה, והוא מחולל אצלי את הרצון לקבל את הטובה. אז במצב הזה שנפנה גן עדן, הכל פשוט, הכל ברור, אחדות היא נמצאת בעולם בצורה ברורה מאוד. הכל הכל נובע מאחד, מרצון השם להיטיב, מחולל את הכל. גן עדן, אני פותח את העיניים ומה אני רואה? עצים. מה זה עץ? מה זה עץ? עץ זה מקורות של שפע. יש עץ תות, עץ בננה, עץ חיים, עץ דעת. כל מיני מקורות של שפע. עכשיו, יש פה תקל קטן. מה התקל הקטן? אדם מסתכל על העץ ופתאום הוא מרגיש אצלו רצון לקבל את השפע מהעץ. הוא רואה עץ תות ובא לו תות. מאיפה נוגע, מאיפה מגיע בא לו תות הזה? מאיפה זה מגיע? זה האמת. הכל, הרי מה זה התות הזה? תות זה רסיס התגלות של השם. זה לבוש, השם רצה להיטיב, הוא שלח שפע, אז חלק, רסיס מהשפע עכשיו מתגלה לך בתור תות. תות יש לו קיום עצמי חוץ מזה. שום דבר. תות זה לבוש של רסיס התגלות של השם. רסיס התגלות השפע של השם. אם התות היה בא וצועק לך, אתה יודע מי אני? אני לבוש של, 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 של רסיס של השפע הטוב האלוקי. אז לא היה שום בלגן. הייתי מבין שמה שבא לי תות, זה בגלל שאני בפנים רוצה למלא את רצון השם להיטיב. הייתי מסודר לחלוטין. לא היה שום בלגן בגן עדן. אלא מה קרה? אז זה אומרים בחסידות, שכל רסיס ורסיס מהייתי בשיעור הזה, מה צועק? יפה, זה הייתי. אני המלך! אני שואל יעמוד על הכיסא, ירים את הידיים למעלה ויצעק. אני המלך! כל רסיס צועק אני המלך. מה הכוונה אני המלך? אני עושה את זה! אני עושה את זה. כן, אתה עכשיו יושב על כיסא בתנוחה, מה זה טובה ויפה? בלי הכיסא, מה קורה לך עכשיו? אחד מהשתיים, אתה שהיית מיד מפיל את השריר הרב הראשי, אולי זה יעזור לך, או שהיית פשוט נופל על הרצפה. מה הכיסא אומר לך? לא בא לך לעמוד, נכון? לא בא לך לעמוד. אם היית יכול לעמוד גם, אבל לא בא לך לעמוד. אתה רוצה דווקא לשבת ולנוח כדי להבין טוב את השיעור. זה טוב. אז בוא, תשב בתנוחה טובה. תרפה את הארבע ראשים. אבל אל תדאג, אתה לא תיפול על הרצפה. למה לא תיפול על הרצפה? כי מי כאן? מה הכיסא אומר?
אני.
אני כאן. אני המלך לעניין זה שלא תיפול על הרצפה. עכשיו אתה מזהה בתוכך הרצון דווקא לנוח, ולא להפעיל את השריר הארבע ראשי, כי זה מטורף להפעיל את השריר הארבע ראשי במשך שעה ככה בלי כיסא. נסת פעם, אל תנסה. תנסה דקה. אחרי זה תעבור לשעה. אבל כל כיסא צועק לנו, כל רסיס ורסיס בבריאה צועק לך, אני המלך, אני אחראי על זה שאתה מה? לא תיפול על הרצפה. אתה מזהה רצון לא ליפול על הרצפה, ואתה אומר, רגע, מי תנית המענה הזה? הכיסא. יש כאלה גם אומרים הפוך. אני כולי קרוץ חומר. אני עברתי ברחוב, ראיתי כל מיני דברים, פתאום בא לי. בא לי בננה, בא לי טוט, בא לי קורקינט ממונח חשמלי, ובא לי לא יודע מה. בא לי. כל מיני דברים שאני רואה בחלון ראווה, הכל בא לי, בא לי. אז מה אני? רצונותיי מאיפה נובעים? מהחומר. אני קרוץ חומר, אני בנוי מחומר, ואני קרוץ חומר, זה יכול להיות שאני אפילו אומר, אפילו הרצונות שלי הם כולם נוצרים מאיפה? מהחומר. אבל כל זה זה רק השליה. כל השליה הזאת היא נוצרה, כי אני מסתכל על הרסיסים, והרסיסים מה צועקים לי? אני המלך. ואז גם פתאום מתחיל להיווצר איזשהו נתק פנימי. אני שומע איזה רצון פנימי שלי למלא את רצון בוראי וכל מיני דברים כאלה, כי אני יודע שלא אני בראתי את עצמי, ואני יודע, ויש לי רצון באמת אדיר לעשות טוב לכולם, ולמלא את רצון השם שיהיה טוב לכולם, אבל אני גם מרגיש רצון לקבל טובה. בא לי ובא לי ובא לי ובא לי. ופה מתחיל בגן עדן להתהוות אני שקרי חדש, שנקרא, שמקום להבין שאני כל כולי נובע מרצון השם להיטיב, כמו שהייתי נמצא לפני גן עדן, אני אומר, מי זה אני הזה? אני זה אוסף של רצונות ודודים. בא לי את זה ובא לי את זה ובא לי את זה ובא לי את זה ובא לי את זה, זה אני. בזמן יצירת האני, כשגם מגיע נחש בגן עדן ואומר לו, במקום לחשוב מה טוב לרצון האלוקי או לייעוד האלוקי של הבריאה, למטרה האלוקית, במקום להיות יודעי טוב ורע, ויתם אתם כאלוקים יודעי טוב ורע. עזוב, את הטוב ורע, במקום לייחס למגמה האלוקית, תתחילו לייחס למגמה חדשה. מגמה של מי? במקום לשאול מה טוב לייעוד האלוקי של העולם, תשאל שאלה הרבה יותר קצרה. מה טוב? לי. מה יהיה טעים לי? מה יביא לי כבוד? מה יביא לי כסף? הנחש מציע לקצר את השאלה ומתחמן אותנו תוך כדי יצאת הקיצור בהגדרת אני חדשה. במקום להבין שאני זה שרוצה באמת להיטיב עם השם, למלא את רצון השם, כל כולי נבעתי, אני לא נביא משל עצמי, אני נובע מרצון השם להיטיב. משם הרצון הכי כמוס והכי פנימי, ומשם אני מקבל את כל התקציב כולו. עכשיו אני חושב שאני, יש לי רצונות משלי, רצונות חיצוניים, זה אני. ולמרות שהרצונות החיצוניים באופן אמיתי הם הרבה הרבה יותר קטנים מהרצון שלי להיטיב. יש לי רצון פנימי להיטיב לכל העולם, למלא את רצון השם שיהיה טוב לכל העולם, זה רצון פנימי אדיר. אבל כשאני עובר ליד החנות ורואה גלידה שבא לי, היא מסתירה לי את כל הרצון האדיר. איך זה קורה? מי הייתי בשיעור הזה? האצבע הקטנה, יפה, זוכרים, יפה. איך אומר הבעל שם טוב? העין של האדם יכולה לראות מסוף עולם ועד סופו, אבל האצבע הקטנה יכולה להסתיר. אוקיי, האצבע, וופ, הסתרתי את כולכם, אל תעלפו, אני גם יכול להסתיר את כל היקום. מה יותר גדול, יקום או האצבע? יקום, אז איך האצבע מסתירה אותו? אני פשוט תוקע אותה קרוב לעין, קרוב למודעות שלי. כשהבא לי ובא לי ובא לי שזה הרצון, זה קצה קצה הקרחון של הרצון. אבל כשהוא תקוע לי מול העין, אז אני מודע רק אליו. ועד שאני לא אזכה להזיז אותו קצת, אז אני לא יהיה פתוח לרצון האדיר החזק שלי.
מה
אמרה לכל גדע? חס וחלילה, יש בעיה? זה לא בעיה, זה אפילו מצווה. מצווה! אתה יודע מה הייתה המצווה הראשונה של האדם? ויצב השם אלוקים את האדם. מה הוא ציווה אותו? מכל עץ הגן הכל תאכל. זה הייתה המצווה שלך, אני רוצה שיהיה לך טוב. לא שאני רק רוצה, זה המצווה שלי אליך. מצווה אתה יכול לתפוס כאו, אני פה למעלה, אתה פה למטה, ואני מצווה עליך, או בצורה הרבה יותר פנימית. אתה עכשיו מצטוות אל השם, השם שרוצה שיהיה לך טוב. אז אתה מקבל את הטוב בצורה הנכונה, בגבול הנכון, אתה מקיים את המצווה. יותר מזה, גם כל האיסורים שהשם אסר עלינו, כולם נבעו מאיפה? למה יש איסורים? למה השם אסר עלינו? כשאמר לו, הוא מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. למה לא תאכל? כי זה לא טוב לך. זה אולי תאווה לעיניים, זה אולי מצטייר כטוב חיצוני, אבל באמת זה הורס אותך פנימית. רצונך למלא את רצון השם שיהיה לך טוב באמת, לא יוכל להתממש שם. אם אתה תאכל מעץ הדעת, או אם אתה תעשה עבירות, עבירות זה אתה עובר על רצון השם, אתה בעצם עכשיו שמעת רק את הקול הזה שאומר, אני בא לי לדאוג לעצמי, ומתוך זה עשית דברים, ומתוך זה גם עברת על גבולות, עשית חטא, באותו שנייה אתה קיבעת את עצמך בחטא, בעבירה, בעבירה לרצון השם, במקום להיות יצור, במקום לדעות מי אתה באמת, במקום לדעת שאתה כולך נובע מרצון השם להיטיב, וכל רצונותיך זה בעצם המשך ישיר מרצון השם להיטיב, כל עבירה שלך מכניסה אותך לסרט שאתה יצור ש... בא לו לקבל. בלבד. במקום להבין שכל הרצון שלי לקבל זה רק קצה הקרחון וזה רק התוצאה של רצוני למלא את רצון השם, זה נראה לך כבר רצון עצמאי בשטח. וברגע שאתה עשית חטא, עבירה, עברת על רצון השם, אז במקום לשמוע לציווי ולהצטוות אל השם, ולדעת את האמת שאתה בעצם נובע כולך ממנו, אתה בעצם עכשיו... הלכת בכיוון ההפוך. זה מה שכתוב לנו בפסקה. כל מצווה שאתה עושה, ואתה עוד מסכים בשכל שלך עם המצווה, אז אתה בעצם עכשיו, קודם כל נכנס למעגל הנכון של הספירלה. אתה שייך לרצון השם להיטיב. כל ברגע שעשית עבירה, אתה בעצם עכשיו נכנסת, איך עשית עבירה? נכנסת לסרט הזה שאתה זה שרוצה לקבל, ליהנות בלבד. אתה לא מבין את המקום שלך, אמיתי, אתה אגואיסט שרוצה ליהנות, אז אתה עכשיו עשית עבירה, מה זה עבירה? הלכת עכשיו ליהנות מדבר רדוד קטן שבעצם לא נותן לך מענה פנימי. דרך אגב, בגלל זה, כל האנשים שהם הלכו אחרי העבירות, האם הם מאושרים באמת? זה לא יאמן. סיפרתי פה סיפורים, אני מדבר עם אלפי אנשים, ועם הרבה ועם עשרות אנשים שיחות מעמיקות, ואתה מגלה... אנשים עוד לא חזרו בתשובה במוצר, שום דבר. נמצאים עדיין בתוך סבכי החיים, בתוך כל מיני תאוות. ומספרים לך, אז הלכתי לילה שלם, עשיתי תאוות. כל הלילה עשיתי תאוות, 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 תאוות. בסוף הלילה, אני לא מבין איפה זה. פתאום ריקנות, פתאום דיכאון. זה הכל הכל, כי באמת תאוות נותנות מענה רק לחיצוניות של האדם. בפנים, כל הרצונות הפנימיים לא מתממשים. מה?
יש חוסר.
חוסר. ריקנות. שמעתם את המילה ריקנות ברחוב פעם? ריקנות. מרגיש ריקנות. מה זה מרגיש את הריקנות? באתי, קיבלתי, הייתי שם, וזה לא נתן לי מענה. החלפתי. היה לי הרבה רצון פנימי, ניסיתי לתת לו מענה חיצוני, המענה החיצוני נותן לי מענה רק לרצון החיצוני, וכל המענה, הרצון הפנימי שלי אומר לי, זה לא שם, זה לא זה.
מענה ללפוש, אמרו לו...
הכלי ריק. ואחרי זה יותר נורא, אתה גם נכנס לדיכאון. למה דיכאון? אתה אומר, בשביל מה בכלל נבראתי? זה אותם מלאכים שעמדו שם לפני בריאת העולם להשם, ואמרו להשם, אל תברא את האדם, הוא כולו מלא זימה, הוא כולו מלא תאוות, הוא כולו מלא שקרים ותככים. אל תברא אותו. השם ידע מה הנשמה העמוקה של האדם, לכן הוא כן ברא אותו. אבל ברגע שהאדם נכנס עם עצמו ומתחיל לממש רק תאוות, באיזשהו שלב הוא חווה חוויה פנימית, אומר, חבל שאני בכלל בעולם. העולם הזה הוא כולו רע, ושום דבר לא שווה. שלום הרב, שלום מיכאי. האם אין מקום לאמונה עם הספק? דברים דומים נלמדים מרבי נחמן, עניין החלה פנוי. פשוט הרב תיאר סוג של השלמה גדולה של כל הדברים והתובנות, תודה רבה. אוקיי. אנחנו פה, הבנתם את השאלה שלו? הוא כנראה חווה מכל השיחה פה, מיכאי, ברגע שאדם מחובר, אז הוא מחובר כל כולו, ואז לא נשאר לו שום ספק. והאמת היא שזה נכון, בתיאור שתיארנו כרגע, אם אדם מגיע לזה. הדברים הם לא סותרים את רבי נחמן, אלא הם יחד איתו. אמונה, זה הדבר זה המסור שהלכנו עליו עכשיו. אמונה זה באמת החיבור של האדם עם האלוקים. החיבור של האדם עם האלוקים הוא עובר לעמיחי, עובר את החלל הפנוי. החלל הפנוי זה באמת אותו תודעה שיש לאדם שכאילו בחיצוניותו הוא מרגיש שהוא נפרד מאת השם. זה החלל הפנוי. בפנימיותו אדם יודע שהוא בעצם אחד עם השם לגמרי. והחלל הפנוי הזה, ברגע שיש חלל פנוי, שיש לי תודעה חיצונית כאילו אני נפרד מאת השם, זה בעצם המקום שלו אפשר להביא את כל העולמות. המצב הזה שתיארנו שבו הנשמה עומדת מול השם, זה כבר אחרי החלל הפנוי, כי היא מרגישה נפרדת מאת השם. אחרי שהיא כבר עמדה מול השם, ואז ידעת כל האמת, ידעה שהשם מקור כל השפע, אז התחילו להיות כיסוי העולמות, העלמות של השם. אז העלמה הראשונה נכנסנו לגן עדן, היינו עצים. העלמה שנייה נכנסנו, גורשנו מגן עדן, נכנסנו לתוך העולם הזה. השכל, בוא נגיד הספק, ספק זה דבר שיש לנו רק בהיגיון. היגיון הוא דבר שתמיד אנחנו, הוא תמיד יישאר מסופק. הוא תמיד, כל מיני תהליכים שאני אעשה, השאלה מאיפה אני אתחיל איתם, צריכים לדעת, להכיר את הכלי הזה שנקרא היגיון. אז באמת, עם כל הספק ההגיוני, שאדם תמיד יכול להישאר בו, כי תמיד שאלה גם להיות שאלה, האם בכלל ההיגיון תקף? שאלו אותי את השאלה הזאת. מי שיכול להוכיח שההיגיון תקף, אז תראה פנימית בתוך המשפט הזה, איך אפשר להוכיח שההיגיון תקף?
שאלה לא הגיונית.
או שהיא כן הגיונית, היא מאוד הגיונית. מאוד הגיוני, ולפי ההיגיון, שהוא גם לא, שההיגיון לא נכון. אבל... פרדוקסי. השם באמת, אחד מהשמות שלו שהוא נושא הפכי. הוא מעבר לכל הפרדוקסים. כל הכיוון החשיבה הזה של כן ולא, זה כיוון של חשיבה שאחרי העולמות, אחרי הגידורים, מתחילים להיות הספקות האלה. לכן רבי נחמן אומר, גם אם יש לך ספקות בהיגיון, בוא תשים את ההיגיון בצד, ההיגיון, כבודו במקום אמונה, הוא יעיל להרבה דברים, תיכנס פנימה לתוך האמונה ותראה שאתה בעצם יודע ומחובר לזה שאתה נובע מאחדות המלאה. זה היצע שלו, עם האמונה אפשר לעבור לא רק את העולמות, אלא אפילו את החלל הפנוי, כפי שקורא לו רבי נחמן.
מה זה מסדר? כי זה ספק, זה עמלק.
ספק זה עמלק, ספק נכנס...
עמלק.
קח לק מבחוץ, אתה אומר. העם שלוקח לק מהגלידה מבחוץ, אז הוא נשאר בספק, הוא נשאר בלי באמת... מקווה שענינו לה, מיכל. הזמן דוחק ואני לא יודע איך נסכם. אומר לנו פה משפט, כי הוא המקום האמיתי מקומו ממקומו של עולם. אדם שנמצא במצב הזה, שהוא עושה מצווה, שהוא חווה את זה שאני עכשיו ממשיך את רצון השם להיטיב בבריאה, והנה השם ציווה אותי מצווה כלשהי, ואני מרגיש שהמצווה הזאת, אני חווה ויודע ומבין ומופלא מצי, שהמצווה הזאת היא המשך רצונו של השם, אז באמת אני נהיה חלק ממקומו של עולם. המקום של העולם, השם רצה שיהיה להיטיב לעולם, רצון, אנחנו אומרים בעברית, תמלא את רצוני. זאת אומרת, רצון זה בעצם יצירת כלי. כן? תמלא את רצוני, זאת אומרת שברגע שיש לי רצון, רצון זה בעצם אפשר, הוא בר מילוי. השם רצה להיטיב, רצונו של השם להיטיב, בעצם יצר מקום שבו ייברא העולם. כל דבר בעולם שבעצם מתאים לרצון השם להיטיב, אז באמת יש לו מקום בעולם. כל דבר שהוא הפך הדבר הזה, שאדם נכנס לרצון האגואיסטי שלו לקבל בלבד, והרצון שלו לקבל, ואחרי זה גם נכנס לרצון שלו להרע לאחרים אפילו, הוא בעצם עכשיו בלי מקום. הוא תלוש. הוא מרגיש לחלוטין בלי מקום. ולכן מה שקורה, ככל שהוא, יש עוד דבר אחד קטן שלא דיברנו עליו, על האור, על השפע שיורד מאת השם. ברגע שאני עכשיו בספירלה אחת איתו, ומתאים איתו, אז יש איזה אור שיורד מלמטה שיכול לרדת בספירלה עד אליי. ברגע שאני הולך הפוך, שני דברים קוראים. קודם כל אני הפוך, ואני רע לי עם זה. למה רע לי עם זה? דיברנו על זה שבעלי התאבות, שהם רק חושבים על עצמם, אז רע להם עם זה. אז אחרי זה, הם מתחילים להרגיש, ריקנות ודיכאון. ויותר מזה, הם לא יכולים ליהנות מהטוב. תגיד לאיזה מישהו שעכשיו יושב כל היום באיזה פאב, וכל מה שמעניין אותו זה, מוזיקה, סמים ואלכוהול. תגיד לו, אוקיי, ארגנתי לך חצי שעה עם מקובל. מה יגיד לך? מה? שחרר אותי. תגיד לי חצי שעה עם וודקה, עם טקילה בקוס, עם איזה חבר טוב, מה מקובל? מי רוצה? תגיד למישהו שעכשיו, זהו, חצי שעה עם הרב הראשי. מה יגיד לך? וואלה, זה לא מתאים לי. מה יגיד לי, שאני לא בסדר? לא רוצה להיות איתו. ברגע שאתה מתחיל להיות מוטבע, הפך, הדבר האמיתי, אתה כבר לא יכול ליהנות מהדבר האמיתי. זה מה שקורה פה. בוא נראה פה. נמצא שנתקלקל בעצמו, שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא, ויותר מזה שנתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו אור העליון, כי עבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד, כי כל דבר מצטער בהפכו, ברגע שהוא מצטער לעצמו, אני זה החוטא, אז יציעו לו עכשיו תורה, דברים טובים, הוא יגיד, מה פתאום, זה מצער אותי, זה לא נעים לי ולא טעים לי. וכאן יקבצו יחד צער ובושת וחסרון שלמות, שמשקיף על הדר החוכמה ופניו נפולות, ורואה שאינו יכול לדבק בה, קימום בו ונפשו עליו תאבל. זאת אומרת, יש עכשיו מצב שבו אדם חוטא, אז קודם כל הוא קלקל את הסיבוב שלו, כן? עכשיו הוא מסתובב בדיוק הפוך ממקומו של עולם. השם רצה להיטיב, הוא עכשיו רוצה ליהנות, בא לי ובא לי ובא לי, מסתובב הפוך. כיוון שהוא מסתובב הפוך, קודם כל זה עצמו רע לו, והוא מרגיש כבר ריקנות ודיכאון וכו' וכו', וגם הוא לא יכול ליהנות מהאור האמיתי של השם. כל האור והשכר שהשם שולח לאדם, כבר לא יכול ליהנות ממנו. זה מזכיר
לי, כן. השאלה אם הוא רוצה ליהנות. אם הוא רוצה, יותר קל לו לחזור לסיבוב הרגיל.
אוקיי. ודאי שיש לו רצון פנימי כזה. ודאי שיש לו רצון פנימי כזה. עכשיו בחיצוניותו הוא לא יכול לרצות את זה.
למה?
כי ברגע שאדם חטא, אז החטא נהיה חלק ממנו. עכשיו, זה לא רק שהוא הגדיר את עצמו, אני זה אוסף של רצונות שלי, הרדודים שלי, אלא הוא כבר עשה מעשה עם הדבר הזה. אדם שגנב, אמרנו, כל הגנבים ישר תופסים את עצמם בצווארון ומסגירים את עצמם למשטרה. כשיבוא שוטר, מה יעשה הגנב? מה יותר טוב לו? להסגיר את עצמו או לברוח? באמת.
שלא?
באמת האמיתית. אם הוא היה יודע את האמת, שבעצם הוא נשמה צדיקה, והוא איש מסכן נבח, הוא נפל בשטויות וישב וחטא וגנב, כל עוד יש גנבים כאלה שבאמת מסגירים את עצמם, זה קורה לפעמים, אז הכל היה בסדר. אבל בדרך כלל גנב, הוא אומר, אני זה מי?
לא אני.
אני זה הגנב. מה פתאום? איפה שאתה? אני מסגיר את עצמי? מה, אני השתגעתי? אני בורח. אוקיי? אז נכון שהאמת האמיתית הרבה יותר טוב לו להסגיר את עצמו. יאללה, תעזוב את השטויות האלה. מה גנבת? זה הפך רצון השם. אתה נפכת להיות אגואיסט, נפכת להיות רשע. אתה מחיב לאחרים. תחזור בתשובה. תהיה עצמך. אתה לא מבין שהרצון הפנימי שלך של כל עולם יהיה טוב. איך יכלת שהרצון שלך לכסף יגרום לך להוציא כסף מאחרים? זה לא טוב לך. אלא מה, ברגע שהוא כבר חטא, אז הוא כבר מוטבע בו הצורה הפוכה. וכשהוא רואה שוטר שבעצם אמור עכשיו לעזור לו לטפס על עצמו, הוא אומר, קרה לי הדבר הכי נורא שקרה לי. פגשתי שוטר.
הוא
רואה נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא. כשאדם עכשיו הולך לחטוא, החטא הזה יוצר אצלו פחיתות בנפש. ויראה להישמר מזה יראת חטא. ויראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו וצערו, זה יראת שמיים. יש פה שני דברים. כשאדם אוכל אוכל רע, אז האוכל הרע הזה מזיק לו לגוף. הגוף הזה נהיה חולה, ואדם חולה לא יכול לעבוד את השם. לא יכול לעבוד את השם, כל כולו, גם לפי הלכה, אדם שיש לו קלקול קבע, לא יכול להתפלל. הוא כל הזמן רץ לשירותים. אם אתה לא דאגת לבריאות שלך, אז לא תוכל להגיע לשלב הבא. אז יש פה שני שלבים. שלב שבו אתה מבין ואתה יודע ומופנם אצלך שהחטא תורס אותך, ואז אתה יש לך עירת חטא. העירה להרוס את עצמך, אז עירת החטא. ויש שלב שבו אתה מגיע לעירת שמיים. שאתה מבין שכיוון שאם אתה תעשה חטא, אתה לא תוכל לקבל את כל האור הגדול שהשם רצה שיגיע לעולם. זה נקרא עירת שמיים. עכשיו הדבר הזה, נסיים פה, נצטרך עוד, זאת השם, שבוע הבא, נחזור לפסקה הזאת, נראה גם את המקורות המקבילים, קצת באורות התשובה, נעשה לסגירה הרמטית יותר. אבל הדבר הזה הוא דבר כל כך חשוב. אני חושב שכל כך חשוב בדורנו, ואני חושב שזה גם הניסיון של דורנו. איפה העירה שלך? איפה אתה בחדרי חדרים? היום כל אחד יש לו איזה מכשיר קטן שבשירותים, בלי שאף אחד יודע, יכול לראות כל מיני דברים אסורים, מה שלא היה בדורות קודמים. בדורות קודמים היא הספיקה כל מיני עירת החברה, איפסה את האדם, פחות או יותר. גם עירת החברה זה בעצם בפנימיותה עירת שמיים. אבל היום שאדם לא יעבוד על עצמו, ויפנים שהנטייה הרצונית הזאת היא החיצונית שלו, פתאום לחטא, היא בעצם הורסת אותו מבפנים, היא בעצם עוקרת את נפשו ממקומה האמיתי. ככל שדבר הזה לא יהיה מובן לו, אלא יהיה ידוע לו, יהיה מופנם לו, אז ברגע שפתאום יהיה בחדרי חדרים עם עצמו, ותהיה לו שנטייה לחטא, העירה הזאת שהוא צריך לפנות בתוך עצמו, תוכל לעצור אותו. הוא צריך בעצם להשלים פה ציור שלם של דעת. מה נורא החטא הזה שאני גורם לעצמי? סיפור הפתיחה, שחשבתי שנגיע לה, וקראתי שאני, יש לי, אתה יודע, שחזורים. דיברנו על זה שאדם אומר, יש לי אדם אחד שאני שונא אותו. יש פה פסקה באורות התשובה, פרק י"ב, פסקה ד'. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. ועל ידי התשובה חוזרת אהבה לעיר. אומר הרב קוק, אתה עושה חטא קטן, באותה שנייה התנתקת ממכלול הבריאה, זאת אומרת, יש איזשהו נקודה בבריאה שהתנתקה ממך, שאתה כבר לא חלק ממנה. פועל יוצא, תהיה לך בוודאות שנאה לחלק מהבריאות בעולם. כל חטא גורם לך לשנאה למישהו בעולם. ברגע שאתה רואה את עצמך גם כאגואיסט, אתה תראה את כל העולם כולו. אם אני אגואיסט וכל היום חושב רק מה בא לי ובא לי ובא לי, אז אני מסתכל מהעיניים האלה על כל העולם ומה אני רואה את כל העולם. גם כולם אגואיסטים, וכולם אני רוצה רעתם, אז גם הם רוצים את רעתי. אדם שהוא חוטא, הוא הולך ומסתבך בסבך העולם הזה כולו רע, העולם הזה כולו מפורד, העולם הזה כולו אגואיסט. אדם שחוזר בתשובה, חוזר אל עצמו, רואה את הרצון השם להיטיב שממנו נבע כל רצונו, פתאום הוא מסתכל על כל העולם ורואה את זה בכל העולם. נמשיך ללמוד את זה בעזרת השם שבוע הבא.